רובינשטיין. אתה איתנו, יהודה?
אני איתכם, כן.
או, שלום וברכה, אחר ביותר, הצהריים טובים.
קשה להשיג אותך כמו, אתה יודע מה, אני, את המשיח אפשר להשיג
קודם. הוא עובד, מה אתה רוצה?
אז קודם כל אני אפתח בלהתנצל באמת ככה בתוך דיון ויצאתי באמצע. אם משהו הבנתי תודה. בחצי שנה האחרונה בין היתר, זה שהמשאב הכי יקר שלך...
זה זמן, כן, טוב.
אבל אני מתנצל, אני מתנצל
בפניכם. אני מסכים, קודם כל מקבלים את ההתנצלות, ותודה רבה לך שהסכמת להתראיין אצלנו. עכשיו אני רוצה אבל לשאול אותך, ישר לצלול איתך לסוגיה שאני מניח שאתה כבר צולל בה. המנכ״ל הקודם, אביעד פרידמן, היה פה בן בית, ותמיד היה מספר לנו על התוכניות של השיכון, וסיפר לנו על כ-100 אלף דירות, שיווקים חדשים שיהיו ב-2023, וכנ"ל ב-2024. השאלה הראשונה היא, האם אתם בתוכניות שלו גם, או שאתם כבר אוחזים בתוכניות משלכם, במספרים אחרים?
נושא הגדלת ההיצע הוא הוקטור המרכזי, אחד משלושת הוקטורים המרכזיים שבהם אנחנו עוסקים. אם נלך רגע אחד אחורה, לפני שנגיע לשנת 23 בצפונה, משנת 2010 עד השנת 2015, שיווקו כ-20-30 אלף יחידות דיור בשנה. 2015 עד 2020, כ-40-50 אלף יחידות דיור בשנה. מ-2020, בואכה 2022, הגיעו ל-100 אלף יחידות דיור. בעצם בתוכנית החומש הזאת, אנחנו עומדים להמשיך ולהגדיל את מספר השיווקים והגדלת ההיצע. אנחנו מסתכלים על החומש הקרוב, אנחנו רוצים לשווק 100 אלף יחידות דיור בשנה, לפחות. מתוך תפיסה...
באיזה אזורים?
וזהו, היו תקופות... ששיווקו באזור המרכז, היו תקופות ששיווקו באזורי הפריפריה, אנחנו מסתכלים היום גם על אזורי הביקוש וגם מחוץ עליהם, ואומרים בשביל להגיע ל-100 אלף שיווקים ומעלה, גם מזה וגם מזה על תנ"ך ידך, אנחנו מדברים על כל אזורי הארץ.
יפה.
כמה מתוך זה למגזר חרדי, אפשר לשאול?
אני לא שמעתי, סליחה.
אני שואל, כמה מתוך זה למגזר חרדי, אתה יודע, אנחנו גם מדברים כרגע על המגזר החרדי.
כשאנחנו מסתכלים על התוכניות שיש לנו לשנתיים הקרובות, אני מסתכל רגע אחד על שנת תקציב 23-24, ומצטבר, אנחנו מדברים על עשרות אלפי יחידות דיור. אם אנחנו אוספים את כסיף, ביתר, אלעד, שיווקים עתידיים בתוכניות שיושרו בבני ברק, רכסים ועכו ועוד ערים מטרוגניות שבהם יש שיווקים שאנחנו מייעדים אותם לאוכלוסייה חרדית, אנחנו מדברים על מצטבר על עשרות אלפים. כשאני אומר שפתרון לחרדים אין בעצם פתרון אחד. אז אחד זה לקחת את הערים הקיימות ולהרחיב אותם. הזכרתי את ביתר, את אלעד, את בני ברק, מקומות שיש עוד קרקעות מדינה ובהם אנחנו משווקים אלפי יחידות דיור. בנוסף, רכסים לדוגמה, בנוסף יש שכונות בתוך ערים מטרוגניות, שכונות כמו אקו ועוד מקומות שאנחנו פועלים מול הרשויות המקומיות, שזה אתגר לא פשוט. אני עוד רגע ברשותכם אספר קוריוז.
זה אתגר, אבל אני חייב להגיד לך שאנחנו כחרדים לא חייבים לחיות רק בגטו, כמו שאתה אמרת, בני ברק אלעד. אנחנו בשביל עסקים בטח, או בשביל פתרונות דיור, מוכנים, יש כאלה שמוכנים לגור גם בערים מעורבות.
אתה מתפרץ לדלת פתוחה, זה מה שאני מנסה להגיד. אם פעם הייתה תפיסה שחרדים צריכים לגור בעיר חרדית, היום אנחנו מבינים, אחד, אנחנו נקים ערים חרדיות, כי יש מקומות שזה הפתרון, אבל לצד זה אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לבוא ולשווק בערים ההטרוגניות. קריית גת היא דוגמה מצוינת, היא לא עיר חרדית, אבל היא עיר שיש במסה קריטית של חרדים. עכשיו, וחשוב להדגיש, במרבית, נקרא לזה, החרדים, יש, חרדים זאת גם כן מילה כוללת, שקשה לבוא ולהגיד, חרדי זה מישהו שנראה בצבע וצורה מסוימת, כי חרדים בסוף יש גם כן מנעד. כשאנחנו מסתכלים אבל על חרדים, אם כן ניקח רגע אחד את הכלל, יש מסה קריטית של אנשים שצריכים לבוא למקום בשביל לקיים, לאפשר אורח חיים חרדי. בדרך כלל, ושוב, זה אולי קצת כלל, אבל בוא נגיד, זה הכלל המקובל שצריך מסה קריטית, ולכן לבוא ולשווק עשרות יחידות דיור בתוך עיר, זה כנראה לא מחזיק מים.
אז רגע, אז...
ולכן אנחנו מדברים על שיווק...
אוקיי, אז קודם כל, אם אני רוצה כותרת ראשונה, אם
ברשותך... במסה מספיקה.
אוקיי, ברשותך, אם אני רוצה כותרת ראשונה, יש לנו פה שאתם הולכים להוציא בטווח של החומש, שזה בעצם 5 שנים, אתם הולכים להוציא כל שנה 100 אלף דירות לשיווק.
התשובה היא כן.
יפה מאוד. רגע, קודם כל זה יפה, זה ייתן ממש פתרון.
אני הייתי רוצה לשמוע את שני הוקטורים הנוספים שהזכרת, כי מסקרנו לשמוע איך אתה רואה כמנכ״ל, אתה יודע, תפקיד חשוב מאוד על הכתפיים שלך, איך אתה רואה את האתגרים והיעדים של המשרד שלך.
ואני רוצה להוסיף שהוא מנכ״ל מקצועי, הוא לא, זה שהוא חרדי, זה פלוס לכל עם ישראל, אבל הוא קיים לכל עם ישראל, המשרד השיכון.
אם תרשו לי, שאלתם קודם, תרשו לי להתייחס רגע אחד לשאלה ששאלתם קודם, על האתגר מול רשויות שאני חרדי, ואני לא רוצה דווקא לגור בעיר חרדית, ואני רוצה פתרון גם כן בערים אחרות. הייתה ישיבה במועצה הארצית, לפני מספר שבועות, למעלה מחודש וחצי, שבה העלו הצעה לסדר להקמת עיר חרדית חדשה, טילה, שהיא נמצאת כ-20 קילומטר מבאר שבע, אפשר להגיד, היא בין באר שבע לקריית גת, פחות או יותר על המפה, אני מנסה לצייר את זה לעצמנו. ראשי הערים או הרשויות שבאזור התנגדו להקמת העיר החרדית. לאחר מכן ההצעה ירדה מסדר היום, היא תעלה בשנית ככל הנראה. ישבנו אחר כך בישיבות, מה שנקרא on the record ו-off the record, עם ראשי רשויות וראשי רשויות באזור. ואמרנו להם, אנחנו מבינים, יש לכם התנגדות להקמת עיר של עוד 15,000 יחידות דיור באזור הזה, כי זה יחליש את הערים שלכם. אבל אתם יודעים מה? בואו תיקחו, לכולכם יש כמה אלפי יחידות דיור בשיווקים בשנה, שנתיים הקרובות. בואו ניקח 1,000-2,000 מתוך השיווקים שיש לכם, וחלקם יש 5,000-10,000 שיווקים בקנה, ותיעדו אותם לצביון חרדי. יש הגדרה במדריך התכנון של צביון חרדי, ותיעדו אותם לצביון חרדי. אתם יכולים לנחש לבד את
איך היה שיתוף פעולה, או מעניין אותי איך היה שיתוף פעולה.
והתשובה הייתה מה שנקרא מדיניות הנימבי, כל אחד אומר זה בסדר, אבל לא בחצר האחורית שלי. ככה שלא תמיד אנחנו באים ושמים לעצמנו יד להקים עיר חרדית, אבל גם לפעמים החרדים צריכים לגור איפשהו. ובסוף...
אתה יודע, אבל יש לך שיניים, אתה בתור מנכ״ל משרד השיכון, אבל יש לך שיניים, אתה יכול גם לעמוד על שלך, איך אומרים, בעדינות, להכריח אותם להסכים ל-X, Y, Z, אם לך זה נראה כמדיניות של השר, אתה הרי מוביל מדיניות של השר.
קודם כל, העלית פה יחסי השלטון המקומי, השלטון המרכזי, הם יחסים מורכבים בטח במדינה כמו מדינת ישראל. אני הגעתי מהשלטון המקומי, והיום אני מבין שיש חוסר אלימה מובהק במרבית הערים לפחות, בין הרצון של השלטון המרכזי לשווק במסות, לבין, ואני אגיד רגע אחד לזכותם של ראשי הערים, לבין היכולת של ראשי הערים לשווק. יש להם אתגר שהם צריכים מוסדות ציבור, והם צריכים כיתות לימוד. בואו ניקח את
חומש יגיד הציבור, הכיתות. הם תוקעים מקלות ברגליים. אתה יודע, אנחנו מדברים כמעט כל שבוע עם ראש רשות פה. אחריך, בעזרת השם, יתראה פה ראש עיר קריית גת. אתה יודע, גם הם סוג של תוקלים מכות בגלגלים. עד שלא זה, גם, אתה יודע כמה זמן לוקח ליזם היום, מהרגע שהוא מגיש את הבקשה הראשונה עד לשלב היתר, ממוצע 5 שנים.
קודם כל נכון, ואתה יודע, אנחנו קצת שאלתם מה הוקטורים הנוספים, אז פה אני אענה לך על התשובה הזאת והתייחס לוקטור השני, שהוא כלים משלימים. אנחנו מפתחים בעצם כלים משלימים לבוא ולראות איך שרשרת הייצור של דירה תרד מלמעלה מעשור לפחות זמן. ולמשל, בחוק ההסדרים עבר, הקמת רשות רישוי ארצית. רשות רישוי ארצית אמורה לתת שאחרי 8 חודשים שלא מקבלים היתר ולא מצליחים להפקיד תוכנית, אפשר לבוא לרשות רישוי ארצית, ומתוכם יש ראשי רשויות שמעכבים היתרים, ולבוא ולעצור את הדבר הזה, שמגיעה רשות קטנה או גדולה, ואנחנו לא נעשה פה מה שנקרא, לא נזכיר בשמות, אבל יש לפעמים בארץ דברים כאלה שתקועים ברמה כזאת או אחרת, שמנהל התכנון ברשות רישוי ארצית אמור לפתור. למשל כך, שאלתם קודם, הוקטור השני של כלים משלימים, רשם הקבלנים במדינת ישראל, אם שלושתנו רוצים לבוא ולהקים חברה, אני לפחות מהנדס תעשייה וניהול ולא מהנדס אזרחי, אבל אנחנו לא מהנדסים שיש לנו ניסיון כתואר בהנדסה, ואנחנו לא שותפים בחברה, אנחנו לא יכולים להקים חברת ביצוע שתוכל לקבל סיווג גבוה, גם אם ניקח שכיר לחברה,
מהנדס
ביצוע מהטובים ביותר בארץ. אז אנחנו מסתכלים ועושים רפורמה ברשם הקבלנים, ולצד זה בוחנים את תהליכי הרגולציה. למשל, היום על פי חוק המחר, אתה יכול לשים ברז בדירה, רק ברז יש לו תו תקן ישראלי. ואני אמר שתקן אירופאי הוא לא טוב, מה זה עושה לנו למחירים?
זה יותר זול, או. שמע, פעם ראשונה, אני אגיד לך שאני שמח מאוד על הרעיון הזה, כי פעם ראשונה מישהו נוגע בפרטי הפרטים האלה. עד היום אף אחד לא דיבר על זה.
אז לצד הגדלת ההיצע, אנחנו מסתכלים על העולם של כלים משלימים, שזה הוקטור השני. הוקטור השלישי, שאלת אותי קודם, זה להסתכל לפתרונות דיור ככלי למוביליות חברתית. משרד הבינוי והשיכון, כשמו כן, הוא עושה גם בבינוי ובנייה חדשה, אבל גם יש את עולם השיכון. סיוע בשכר דירה, דיור ציבורי, שכירות, מודל דירה בהנחה. יש רצף.
תגיד רגע, אני רוצה להתקיל אותך. אני רוצה להתקיל אותך שנייה, ואל תכעס עלי שאני שואל את זה, אני פשוט מקבל גם הודעות ממאזינים, אני חייב לשאול את זה. האם כמעט כל משרדי הממשלה, כל השרים, הציגו כבר את התוכנית שלהם מהרגע שהם נכנסו, תוכנית קדימה. המשרד היחיד שעדיין לא הציג את התוכנית שלו מקצועית, זה אתם, משרד השיכון. ואיפשהו, אני מניח שזה בידיים של השר, מה קרה?
אני הייתי מוסיף שגם קבינט הדיור עוד לא התכנס חצי שנה.
הפרסמו שהוא הולך להתכנס השבוע.
הולך, בסדר, למה לא התכנס עד היום? מה קרה? מה כזה?
מה יש לך להגיד על זה?
אני, על דרך החיוב, אנחנו לא רצינו לבוא ולצאת בהצהרות, שהן הצהרות שנשארות ככותרת בעיתון ומסיבת עיתונאים כזאת או אחרת, אבל בסוף לרשום צ'קים שאין להם כיסוי. במהלך החצי שנה, ואתם עיתונאים, ואני בטוח שאתם מכירים, היינו במסע ומתן מול האוצר, עם לא מעט כיפופי ידיים. היה גם כן חלופות מכתבים בין שר האוצר, ראש הממשלה, שר הבינוי והשיכון, עם האשמות על פי פרסומים זרים, האשמות כאלה ואחרות, אבל אחרי שכופפנו ידיים במהלך מספר חודשים, גם לחצנו ידיים בסוף. ב-12 לשישי הייתה ישיבת מועצת רמי, ישיבה ארוכה מאוד של מספר שעות, שבהם העברנו את ההחלטות המהותיות הראשונות של תוכנית הדיור. קבינט הדיור מתכנס ביום שלישי הקרוב, ובעצם אחרי חצי שנה, שמתוכם מספר חודשים היינו עסוקים בתקציב, ולאחר מכן, כמו שאמרתי, לבוא ולטייב את הדבר הזה. ומתוך זה הבאנו קרוב למיליארד שקל סיפסוד בכסף תקציבי, לבוא ולראות שמכרזים לא ייקשלו. הגדלנו את ההנחות לשעת 600 אלף שקל במודל דירה בהנחה מחוץ לאזורי הביקוש.
אז מתי, אבל לא...
בנוף הגליל ובאפולה, רק שנייה נשלים את המשפט. ובאשקלון, אז הכלכליות ליזם יורדת. אז אנחנו צריכים להביא עשרות אלפי שקלים
ליחידה. נכון, נכון, נכון.
אני אבל חייב לשאול...
תקציבי. וזאת בעצם התוכנית שאנחנו התחלנו להציג אותה במועצת רמי. אנחנו נציג ונמשיך בקבינט הדיור, והציבור ידע על כך בקרוב.
כבוד המנכ״ל, מילה אחת על מחירי השכירות שאנחנו רואים שעולים. ראיתי 9%, אני חושב, השנה. אתם מטפלים גם בזה או רק בדירות חדשות?
התשובה היא כן. כשאנחנו מסתכלים על אזורי הביקוש, יש ערך קרקע. מעבר לעלויות הפיתוח יש ערך קרקע. הורדנו את מחירי המינימום, ואנחנו רוצים לשחוק את ערך הקרקע. אם פעם קרקע ליחידה דיור נמכרה ב-500, 600 ואפילו במיליון שקל, אנחנו כבר רואים ירידה של 10, 20, 30 ואולי אפילו יותר אחוזים במחירת הקרקעות. זה אחד, ובאזור המרכז, את אותם שיווקים, אנחנו לא רואים שיווקים נופלים, כי ערך הקרקע נשחק. מחוץ לאזורי הביקוש, אפשרך הקרקע הוא גם ככה נמוך, הבאנו את אותו כסף תקציבי, את המיליארד שקל כסף תקציבי, בשביל לבוא ולהציל מכרז. כי אם מכרז נכשל, כי יש בו עליות פיתוח של 200-300 אלף שקל ליחידה דיור, וערך הקרקע הוא אפס, אז אם אנחנו מסבסדים ב-100 אלף שקל ליחידה דיור, סבסוד פיתוח, אנחנו מצילים את המכרז, ומישהו יכול לזכות בו, אנחנו מגדילים את
התוכניות שלכם נשמעות חלום. אני מקווה שנגשים שתגשימו לפחות חצי מזה, כבר אנחנו במצב מצוין.
קודם כל אני שמח שנכנס מנכ״ל שמקצועי.
תגיד שאלה לסיום, שאלה לסיום, יהודה מורגנשטרן, איך קיבלו אותך באמת, מנכ״ל חדש, פעם ראשונה אתה בתפקיד מנכ״ל משרד ממשלתי, איך קיבלו אותך?
בסבר פנים יפות. אני יכול להגיד שלהגיע, אני תמיד אומר שהחלום שלי, ואני נשאל הרבה פעמים איך זה להיות מנכ״ל או מנכ״ל חרדי, אני בא ואומר שהחלום שלי זה שלא משנה עם איזה חליפה או כיפה אני אכנס לחדר ויהיה נען אישו. וכשהייתי אצל הנציב, מה שנקרא ברעיון, להתקבל לתפקיד, אמרתי לו שאני לא מחפש להיות מנהיג של חרדים. אני מחפש להיות חרדי מנהיג, וזה התפקיד שלי. ואני נבחר להיות מנכ״ל של כלל אזרחי מדינת ישראל. ואם בסוף יש לי גם כן את הערך המוסף, שאני מגיע מתוך החברה החרדית, שאני גאה להיות חלק ממנה, מבחינתי זה רק בונוס לתפקיד.
יהודה מורגנשטרן, מנכ״ל משרד השיכון, דבר ראשון, תודה רבה על הרעיון הזה.
ונתפגש בשמחות. השמחות שלנו זה שהמחירי הדיור ימשיכו לרדת.
השמחה הראשונה שאנחנו מצפים לפגוש אותך זה במסיבת עיתונאים מתי שתציגו את התוכנית. ומיד אחר כך פה בשוב רעיון לכל עם ישראל, נספר.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
תודה רבה.